חשבתי בגלל שאנחנו נכנסנו לחודש כסלו, אז אמנם יש לנו זמן עד חנוכה, אבל לפחות, איך אומרים, 30 יום לפני החג אנחנו מכינים את החג, אז גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה רוחנית זה נכון. אז יש כאן גמרות, הגמרה במסכת שבת, בפרק שני, עוסקת הרבה בנושא של חנוכה, ו... באחד המקומות, זה לא נמצא אצלכם, אבל הברייתא, אני מדבר על, אנחנו מלמד את עיני השבת, עמוד 64, פסקה י"א. הגמרא מתחילה קצת לפני כן, היא מביאה ברייתא ממסכת תענית. ושם הגמרא עצמה שואלת מהי חנוכה, כלומר מה זה חנוכה? אומרת הגמרא, דתנו רבנן, מביאה את הברייתא הזאת, את הברייתא הזאת ממגילת תענית. דתנו רבנן, בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה, תמניה אינון. כלומר, ימי חנוכה שמונה הם, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהן, כלומר שאסור להספיד בהם ואסור להתענות בהם, הם ימי שמחה, לא נכנס כרגע להיבט הלכתי שבדבר, ועכשיו ההסבר, שכשנכנסו יוונים להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי בניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשום ימים טובים בליל והודעה. כלומר, הסיפור הידוע של מציאת הפח השמן, הנס שהיה בפח השמן בתקופת חנוכה. את כל הגמרות האלה, כדרכו של הרב, שכל הגמרות שמלוקטות בהן יעקב, בין אם זה גמרות בדרך כלל אגדתיות, וחלק אפילו גמרות הלכתיות, מכיוון שמלוקטות בהן יעקב, יש בהן גם איזשהו רעיון רוחני שהם רומזים אליהם. גם הרב פה עוסק ברעיונות הרוחניים שעומדים מאחורי חג החנוכה. והרב כדרכו בכל הפסקאות, הוא עוסק במאבק בעצם בין תרבות יוון, המאבק בין יוון לבין ישראל, הוא מעבר למאבק המלחמתי שהיה, הוא מאבק תרבותי. המאבק בין תרבות יוון לבין תרבות ישראל. שזה בעצם הנושא שלנו. אנחנו בפסקה י"א. בעיני השבת, עמוד 64. אומר הרב כך, כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. על פניו אנחנו מבינים, בצד המעשי, שכשהיוונים נכנסו להיכל בית המקדש, הם עברו ותימאו את כל השמנים שהיו בהיכל. אבל אנחנו רואים שהרב הולך קצת בכיוון שונה. שעצם הכניסה, ככה גם משמע מהגמרא, עצם הכניסה של היוונים להיכל מטמאת את כל השמנים שבהיכל. איך זה נעשה באופן מעשי, אז מופע במועדים בהלכה של הרב זווין, שהוא מצטט גמרא בחולין, בדף מליקוף כף ג', שם הגמרא אומרת שלגיון שעובר בעיר, הוא מטמא את כל השמנים שבעיר, או משהו כזה, הוא מטמא את כל המאכלים שבעיר. והסיבה לכך שהלגיונות באותה תקופה, כן, לגיונות של היוונים, היו נושאים קרקיפלים, כלומר זה מין קרקפלאות, זה כמו מה שקוראים היום קרקפת. היו מקרקפים את קורבנותיהם והיו שמים את זה ככה על ראש העמוד, ומביאים דוגמה את רבי ישמעאל כהן גדול, הסיפור הידוע על 10 הרוגי מלכות שפשטו את אורו, וגם כן היו נושאים את הראש שלו ככה בריש גלי, האמינו שזה מביא להם עוצמה וכוח ותעצומות בקרב. גוי לא מטמא באוהל, אבל יהודי כן מטמא באוהל, ולכן כשנכנסו היוונים להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל. באותו רגע שהם נכנסו להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל. הרב מבחינה רעיונית הולך בכיוון הזה, ואנחנו נראה את ההסבר של הדברים. זאת אומרת, טומאה רגילה, כשאדם נוגע במת, הוא נטמא. זה בין מת יהודי, בין מת גוי. אבל יש טומאת אוהל. כלומר שאם אנחנו נמצאים באויל, הכוונה בארבע קירות ובתקרה, באותו מקום עם כזית מן המת, זה גם כן אנחנו נטמאים, אפילו אם אנחנו לא נוגעים בו. זה דווקא במת יהודי. כן, גוי לא מטמא באויל. זאת אומרת, מת גוי לא מטמא באויל. כן, אין טומאת, אם אנחנו מעילים על מת גוי, אנחנו לא נטמאים. אומר הרב, יחס ישראל אל אומות העולם. כלומר, הנושא פה הוא בעצם איך אנחנו, מה היחס בינינו לבין אומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם. זאת אומרת, זה נושא שהוא נושא רציני מאוד, נושא כבד. מה היחס של תרבות ישראל, של התרבות היהודית, של התורה, של חכמי התורה, אל חוכמות של אומות העולם, אל מנהגיהם, נימוסיהם, חוקותיהם. כבר פשו חז"ל, יש גמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, היא מביאה את הפסוקים. יש שני פסוקים ביחזקאל שסותרים אחד את השני. מצד אחד כתוב, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. מצד שני כתוב, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. שם זה פרק שהוא בא בקובלנה כנגד עם ישראל, בעצם פרק שבא בעצם בתוכחה כנגד עם ישראל. אז הפסוק הראשון הוא מובן, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. כלומר, אתם חיכיתם את תרבות הגויים, אתם נהיתם אחרי תרבות נחר, אחרי כל התרבות החיצונית שלהם, אחרי התאוות שלהם, וחיכיתם אותם. זה קובלנה ברורה. אבל הפסוק השני סותר את הפסוק הראשון, מובא כמה פסוקים אחרי כן. וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. מה הטענה פה? אז הגמרא במסכת סנהדרין מביאה בעצם את השאלה הזאת, ואומרת הגמרא כך, כבר פשו חז"ל ההפרש שבין הקובלנה, קובלנה הכוונה תוכחה, טענה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, לאותה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. זאת אומרת, זה גמרא מעניינת מאוד, מאוד מעניינת מקורית, שבאה ואומרת בעצם, כמו שיש לנו טענה כנגד עם ישראל, שאתם מחכים את הדברים הלא טובים של הגויים, של אומות העולם, את חוכמות אומות העולם, ככה גם יש טענה כלפי זה שאנחנו לא לומדים את הדברים החיוביים שיש לאומות העולם להציג. פה אומר, מביא הרב הסתייגות, אמנם, העשייה כמתוקנים שבהם, גם היא צריכה שמירה יתרה. שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. מה בדיוק הרב מתכוון פה? אז אולי כדי להעביר את הנקודה הזאת, יש איגרת של הרב, באיגרות ראייה חלק א', איגרת קוף ממוו. זו איגרת שנכתבה על הרב יצחק אייזיק הלוי, שהוא היה בעל דורות ראשונים, תלמיד חכם גדול בתקופתו של הרב, והוא שאל את הרב כמה שאלות בנושאים של חינוך, היה התכתבות גדולה, די רצינית, בין הרב לרב יצחק אייזיק הלוי, בנושאים של חינוך, איך לייסד בו בתי חינוך חיוביים בצורה חיובית. ובתוך האיגרת הזאת, שהיא איגרת ארוכה, אנחנו לא נקרא את כולה, כותב הרב איזושהי פסקה כזאת. אין אנו זקוקים בשום אופן ללמוד מדרכי אירופה. כשאנחנו באים עכשיו לייסד ישיבה או לייסד בית ספר או בית חינוך, אין לנו זקוקים בשום אופן ללמוד מדרכי אירופה, מדרכי התרבות האירופאית, אף על פי שגם זה אין לנו כלל מוחלט, כמו שראינו. זה לא כלל טוטלי. יש דברים מסוימים שכן, אולי מצווה ללמוד מחכמי אומות העולם, וממתוקנים שבהם הלא עלינו החובה ללמוד. אבל בימינו נתקלקלו כל כך הדעות, עד שקשה למצוא את הנקודה של המתוקנים שבהם. זאת אומרת, גם בדברים החיוביים שיש לאומות העולם להציג, אומר הרב, צריך להיזהר מאוד, כי זה עטוף במעטפת, הרבה פעמים בדוגמאות, או בכל מיני, יכול להיות עיקרון מסוים, הנחת יסוד מסוימת שהיא מצד עצמה נכונה, אבל היא מובאת במעטפות, או בכל מיני דוגמאות, או משלים, או פרטים מסוימים, שאותם אסור לנו להכניס לתוכן, שהם מזיקים, שהם מקלקלים. כן. אז נכון, אז אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נושאים של נגיד רפואה או טכנולוגיה או לא יודע, מדעי המחשב או כל מיני דברים כאלה, אז ודאי שהדברים האלה מצד עצמם אין בעיה, להפך. את הכלים האלה, כלים חיוביים שאנחנו יכולים לפתח אותם לכיוונים שלנו. השאלה היא גם התכנים שמובעים בתוך הכלים האלה. למשל, יש לנו אינטרנט, כן? אינטרנט יש בו דברים חיוביים, אבל יש בו גם הרבה דברים מקולקלים. פה לקחת, להבר את התבן מהבר, כן? להוציא את הדברים החיוביים מהדברים השליליים, לא כל אחד יכול לעשות את זה. והסכנה של הכניסה של רוח זרה, שהיא מתמת את השמנים. השמנים הרבה פעמים מוזכר לפני כן, בתחילת הפרק, כשהרב מסביר ששמן הוא רמז מבחינה רוחנית לדעות, לרעיונות, לעולם הרוחני. תמו השמנים זה לא רק השמנים במובן הפיזי, אלא תמו כל הכניסה של רוח של תרבות יוון אלינו, היא קלקלה את המחשבות, קלקלה את הדעות. היא תמאה את, את הרוח של העם. ובזה הרב עושה.
הרב, משהו שלא לגמרי חשוב. אמר לי מישהו לפעול שכל הקבלה היהודית זה מפילוסופיה
היוונית
או משהו כזה. זה
הבן,
נכון?
הקבלה היהודית עם הפילוסופיה היוונית? נראה לי שזה דבר מאוד חמור להגיד דבר כזה.
זה לא נכון.
ודאי שלא. אני לא, תראה, אני לא מבין גדול בקבלה ולא בפילוסופיה היוונית, אבל על פניו נראה לי שזה דבר שהוא אבסורדי. קבלה זה דווקא החוכמה הפנימית של עם ישראל, וזה מיוחד לעם ישראל בדווקא. עד רבה, הקלקולים הגדולים יצאו לעולם כולו בזה שאנשים נגעו בחוכמות הפנימיות האלה לא מתוך גישה נכונה, לא מתוך טהרה נכונה ולא מתוך תיקון המידות. זה לא הנושא שלנו, אבל אחד הסיבות בכלל לתנועה הנוצרית ולאותו האיש, יימח שמו וזכרו, היה שהוא לקח כל מיני מושגי יסוד פנימיים בתוך ספרות הנסתר, כשהוא בעצמו, הוא היה הרי יהודי, והוא היה לא רק יהודי, היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחייה, שהוא היה תנא גדול, וקטן שבתנאים מחיי מתים. אז הם עסקו הרבה בפנימיות התורה, והוא הגיע לעיסוק הזה בפנימיות התורה, לא מתוך הטהרה המידותית הנדרשת, לא מתוך מילוי של עולם הלכתי ומידותי מועשר, ועל ידי כך הוא שנה ופרש, ולא רק זה, אלא בעצם זה הביא קלקול גדול לעם ישראל ולאומות העולם למשך אלפי שנים. אז רואים שדווקא נגיעה של ידיים זרות בתוך דברים שהם מאוד מאוד עמוקים, היא יכולה להרוס ולקלקל. לא כל שכן שוודאי שזה לא נלקח ממקורות זרים, לא נראה לי. טוב, אני ממשיך בפסקה. אמנם העשיית המתוקנים שבהם גם היא צריכה שמירה יתרה, שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. אז אם כן, מה היסוד שאנחנו לוקחים מפה? איך באמת אנחנו מתייחסים לחוכמת אומות העולם? אומר הרב, היסוד הנאמן הנגע בזהו. כלומר, המדד או הקריטריון שלנו להתנהגות ביחס שלנו לחוכמות חיצוניות, שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. כלומר, כל מה שנוגע לרוח ישראל, לעולם הערכי, המודתי, המידתי, המוסרי, מה הקריטריון לאמת? מהו הקריטריון למוסר? מה המדד לערכים ולרוחניות? זה עם ישראל צריך לשמור מכל משמר. בזה אין שום יד זרה יכולה להיכנס. בדברים הטכניים, בפרטי החיים, בדברים שקשורים לחיצוניות החיים, עד רבה. כמו שאנחנו רואים בהמשך, יפיפותו של יפת באוהלי שם. יפת מייצג את עולם, את יוון. אגב, כשאנחנו מדברים על יוון, וזה חשוב לזכור, יוון זה הבסיס התרבותי לכל תרבות, לכל התרבות שהיא, עד ימינו אלה. זאת אומרת, היום יוון זה איזשהו פרובינציה, זה לא מדינה רצינית, אבל התרבות התחילה ממנה. התרבות התחילה ממנה, אחרי זה בכל מיני נסיבות היסטוריות, אז באמת זה התגלגל לרומי. רומי אין לה תרבות מצד עצמה, היא גזלה את תרבות יוון ופיתחה אותו במובן הכלכלי, החומרי, ואחרי זה זה עבר לשאר עמי אירופה. אבל התרבות מתחילה ביוון. אם זה בנושאים של מתמטיקה, גיאומטריה, פילוסופיה, כל התרבות מתחילה ביוון. כל ההסתכלות הזאת של תרבות, של אומנות, של כן, הטרגדיות היווניות, הכל התחיל ביוון. התרבות הגוף, כן, אתלטיקה וכולי, הכל התחיל מיוון. ולכן הבירור הזה של חנוכה הוא מאוד מאוד חשוב להבנה של, ודאי תעסקו בזה עוד בהמשך ברחבה, אבל הבירור הזה הוא מאוד מאוד חשוב להבנה של היחס בינינו לבין תרבות המערב בכללה. אז אם כן, היסוד הנאמן הנגע בזה הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. אם לפעמים יראה דבר טוב, כלומר, הוא יראה איזושהי הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם להביאם לגבולו, יש מקום לזה. יש מקום ללמוד מחכמי אומות העולם. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, אבל חוכמה בגויים תאמין. אם נראה דבר, לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם להביאם לגבולו, יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. יש כאן שני אלמנטים. א', יראה שלא רוח העמים, כן? בכללו הכוונה אפילו מקצת, בכללו לא הכוונה רוח העמים באופן כללי אלא מקצת, כן? אלא הכוונה אפילו מקצת מרוח העמים לא ייכנס. והדגש פה הוא על רוח העמים, זאת אומרת הפרטים, החיצוניות, כמו שאמרת, הפרטים הטכניים, או דברים כאלה שנוגעים לסדרי מנהל תקינים, כל זה כן. אבל רוח העמים, התרבות, ההנהגה המוסרית, ההסתכלות הרוחנית, המדד מה חשוב ומה ערכי בחיים. ודרך אגב אני אומר לכם, המדד מה חשוב ומה ערכי בחיים זה לא נמדד רק בתכנים ערכיים, נגיד תכנים הומניסטיים של אומות העולם. זה גם בתרבות שמביעים אותה. הצגות, תיאטרון, סרטים, בתת מודע זה בא לבטא בשבילנו מה חשוב בחיים. זה מכניס, זה נקרא איזשהו חינוך אגבי כזה. דרך אגב, מביאים לך פה מה התוכן, מה המהות, מה המגמה, למה אדם צריך לשאוף. כן? מה שמך דרך אגב?
טל. זה מאוד מסוכן, אבל זה מביא אותך למחשבה שאולי רק איזה התנתקות, כיום בעידן של אינטרנט וטלוויזיה, זה רעל ששוטף אותך כל הזמן. גם אם אתה זורק את הטלוויזיה ולא גולש באינטרנט, אתה רואה את זה מסביבך כל הזמן.
נכון.
כאילו איזו מסקנה כזאת שאולי, לא יודע, הכיוון של להיות חרדי הוא כאילו, לא שאני חושב ככה, אבל זה מביא למחשבה כזאת.
תראה, אני חייב להגיד לך קודם כל, שהביטוי הזה חרדי, הוא לא מפחיד אותי. לא מפחיד אותי. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נותנים כותרות לכל מיני דברים, ויוצרים איזושהי סטיגמה מסוימת, וזה נראה לנו חרדי, זה נראה לנו דבר שחור כזה, מפחיד. אני לא מתבייש לקרוא לעצמי, או לפחות חרדי, במובן זה שחרד לדבר השם. אני לא במובן זה שאני ודאי מאמין במדינת ישראל כראשית צמחת גאולתנו, ובכל התהליך הציוני של שיבת ציון, אבל במובן הזה של התורה, כמרכז החיים, במובן הזה של התרבות שלנו, שהיא צריכה להיות תרבות יהודית ולא תרבות אמריקאית או אירופאית, זה ודאי שאנחנו, לא צריך להיות הבדל בינינו לבין החרדים במובן הזה. אם יש, כמובן שאנחנו רוצים, שואפים, אם אנחנו רוצים להקים מדינה, אנחנו שואפים לחיי כלכלה, לחיי מנהל, לפיתוח של מחשבים ושל תוכנות ושל הכל, במובן הזה אנחנו כן צריכים להתערות בחיים, אבל בצד
בצד ההתערות הזאת היא מאוד קשה, זאת אומרת, גם להפריד את עצמך וגם להתערות זה
אמת, דרך אגב, אני חושב שגם הציבור החרדי צריך להתמודד עם הבעייתיות הזאת, כי היום הם הולכים יותר ויותר, ואם בדורות, בתקופה הראשונה של התפתחות המדינה, אז היה צריך לבנות פה את עולם התורה, ולכן רוב רובם של החרדים ישבו בבתי המדרש ועסקו בתורה, וזה היה נצרך וחשוב, וברוך השם הקימו מעפר ישיבות גדולות וחשובות לעם ישראל. אני חושב שהחברה החרדית היום כל כך כל כך גדלה, שיש המון אנשים, לא ייתכן שכולם יהיו שייכים לבית מדרש, ולאט לאט הצורך המעשי הזה קיים לצאת החוצה, ואנחנו והם נצטרך להתמודד עם זה. איך אנחנו באמת כן מתארים בחברה במובן הזה, במובן החיובי של בנייה, של כלכלה, של לקחת את החיים שלנו לידיים ולהיות עצמאיים מצד אחד, מצד שני להיות מושפע מתרבות זרה. וזה כל הנושא, זה כל הנושא של הציונות הדתית, שהיא צריכה לעסוק בזה. לא תמיד היא עוסקת בזה בצורה נכונה וראויה, אבל בזה אנחנו צריכים לעסוק. איך אנחנו יוצרים פה חברה תקינה עם כל מה שחברה נדרשת לה, עם כל החיים החומרים שחברה נדרשת להם, בלי להיות מושפע ובלי להכניס לחיים הפנימיים שלנו את התרבות הקלוקלת שנמצאת בחוץ.
אבל היום זה,
אתה יוצא
החוצה, מפה אתה רואה...
לצערנו, כי המצב כיום מבחינה תרבותית חברתית הוא לא תקין. כמובן שזה לא המדינה האידיאלית, אנחנו שואפים למדינה האידיאלית, אבל זה לא המצב החברתי האידיאלי שאנחנו שואפים אליו. ולכן אנחנו, תראה, בוא נגיד ככה, הקדוש ברוך הוא לא בא בתרוניה לבריאותיו. אם הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו בדור שכזה, אנחנו, טוב, זה גולשים קצת לנושא אחר, אבל לנושא חשוב. יש את הגמרא הזאת של רב יוסף, שבטח אתם שמעתם עליה, מכירים אותה, כן? שכל המוראים שם ישבו ואמרו, ייתי ולא אחמיני, דיברו על ימות המשיח, יבוא ולא... לא יזכה אליו. למה? בדיוק מהסיבה שאנחנו רואים עכשיו. המתמודדות בדור האחרון היא התמודדות מאוד מאוד קשה. ורק רב יוסף, שהיה דרך אגב עיוור, והוא באמת ניחן במבט יותר פנימי, ככה מסבירים מסבירים לגבי רב יוסף, שהוא ניחן במבט יותר פנימי, הוא אמר, ייתי ואיטיב בתולה דקופיתא דחמרי, כלומר יבוא ואני אשב בצל של הגללים של החמור שלו. עכשיו זה לא סתם ביטוי כזה קשה, כל ביטוי כאן הוא בעל משמעות. אז ההסבר הוא שהחומר, חמורו של משיח, הוא ביטוי לחומריות בתקופת ימות המשיח. והגללים של החמור, זה אנחנו מבינים, זה החומר הזה, החומרנות הזאת שתהיה בתקופת ימות המשיח, היא גם יוצרת גללים, יוצרת סירחון, יש בה גם דברים לא טובים. ואומר רב יוסף, אני כל כך מצפה לימות המשיח, וכל כך שייך לזה, עם עוצמות כל כך פנימיות, שמסוגל להתמודד עם זה, שאני מוכן לשבת בצל של הגללים, ובלבד שאני אזכה לימות המשיח. ואני שמעתי, לא ראיתי את זה, יש ספר של רמח"ל, ספר פנימי, שנקרא כלך פתחי חוכמה, שמי לי שהרב אלי סדן פעם עבר את זה באיזה שיעור, שהוא אמר שנשמות של דור אחרון הם תלמידיו של רב יוסף. זאת אומרת, הנשמות שירדו לדור שלנו, יש להם כנראה את הכוחות האלה של רב יוסף להתמודד גם עם כל הסירחון, עם כל הדברים הלא טובים שנמצאים בתקופת משיח. בסדר, אז קודם כל צריכים להאמין בעצמנו ובכוחותינו להתמודד עם כל העולם החיצוני שמסביב. דבר שני, זה אומר שגם יש לנו אחריות, ואנחנו צריכים באמת למלא את עצמנו היום, כל אחד, לא משנה אם הוא תלמיד ישיבה או לא תלמיד ישיבה, הוא צריך להיות מלא בתורה. כן? אין עבירה, אני לא זוכר בדיוק את המשפט המדויק, אבל עבירה לא נמצאת במוחו של אדם, אלא בלב שהוא ריק מתורה. ברגע שאדם ממלא את עצמו בתורה וביראת שמיים, יש לו את העוצמות גם להתמודד עם כל התרבות שמסביב. אבל הוא צריך בשביל זה קודם כל להכיר גם כן, ולא להתבלבל. להכיר מה הדברים הנכונים שבחיים, מה המגמה של החיים, מה עיקר החיים ומה הצד התפל. ולדעת לעבר את הדברים השליליים, הדברים החיוביים. כמובן שאני כרגע לא בא בהדרכה מעשית פה, במובן של אינטרנט, מי שצריך להכניס אינטרנט לבית, האם צריך בכלל להכניס אינטרנט לבית או לא, ואם יש, אז יש אינטרנט רימון ויש כל מיני אפשרויות טוב, זה כבר היבטים מעשיים, זה כל אחד יתייעץ עם רבותיו וישאל מה הוא צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. אבל כמובן שאם אדם נצרך להשתמש בכלים מסוימים, הוא צריך ייעוץ, לא להשתמש בדברים האלה בסתם ככה, לא צריך ייעוץ איך להשתמש בדברים האלה. פה אנחנו לומדים את העקרונות הרוחניים הכלליים, לא את הפרטים. אז אמרנו שדבר ראשון זה יראה, הכוונה ישים לב, שלא רוח העמים בכללו ייכנס, ואיפה הוא לא ייכנס? לתוכן חייו הפנימיים. כלומר, שני אלמנטים יש בבעייתיות בתרבות אומות העולם. א', הרוח שלהם, כלומר, השקפת עולם, ההסתכלות הערכית, הרוחנית, ב', תוכן חיינו הפנימיים. שלא ייכנס לתוך היכל, פה אנחנו מדברים על היוונים שנכנסו להיכל, הכוונה להיכל הקודש פנימה, לתוך ערכי החיים שלנו, לתוך מגמת החיים שלנו, מה היו הערכים שאיתם אנחנו נצעד ועל פיהם אנחנו נחיה כחברה. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. כלומר, ברגע, וזה פה העיקרון, ברגע שנכנס רוח העמים לתוך היכל פנימה, לפעמים חושבים, טוב, אז קצת נכנס, לא נורא. ברגע שזה חודר פנימה, זה כמו רעל. זה כמו רעל שנחש. ארס שנחש שנכנס, הוא הולך וזורם עם הדם, ומתמא את כל הגוף. אז כבר נעדף רוח ישראל במקומו, ועל כיסאו יושב זר, כי עם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. תרבות ישראל, רוח ישראל, התורה, הקדושה, צריכים להיות חזקים ועוצמתיים בתוכנו. ושום מגמה זרה לא תיכנס פנימה. התורה והמצווה, כן, מה זה רוח ישראל? כלומר, התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. אנחנו שואלים לפעמים למה יש חולשה בעם ישראל, למה אנחנו לא, אין לנו את העוצמה להתמודד תמיד מול האויבים שלנו? כי החוסן והמעוז של עם ישראל זה התורה והמצווה והמידות הקדושות. ככל שאנחנו יותר נגביר בתוך החברה שלנו, בתוך המדינה שלנו, את התורה כמרכז החיים שלנו, כך גם העוצמה הפיזית שלנו תגדל. היכולת שלנו להתמודד, המוטיבציה, היכולת להתמודד מול אומות העולם, תלך ותגבר. ומצד החיצוני והתפל שבחיים, מצד צורך השעה ויישוב העולם, זה כן. פה יש מקום באמת ללמוד מאומות העולם את החוכמות שלהם, איך באמת לנהל חיי חברה. מצד החיצוני והתפל שבחיים, מצד צורך השעה ויישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיו. דיברנו על זה, נגיד רפואה, טכנולוגיה, איך אנחנו מנהלים חיי חברה במובן המעשי, הטכני, כן? אבל ערכי חיים לא. מגמת חיים לא. מה מגמת החיים שלנו? מה התרבות שלנו? אנחנו מדברים על זה שצריך להוסיף, שמעתי עכשיו ברדיו שבאמת ראש העירייה שלנו רוצה להוסיף תקציב לתרבות של העיר. מה זה תרבות של העיר? כשאנחנו מדברים על תרבות של ירושלים, מה זה התרבות של ירושלים? עוד תיאטרונים? עוד בתי קולנוע? אם זה תיאטרון כשר, אולי כן. אבל אם זה תרבות זרה, זה לא התרבות שלנו. רציתי לראות בהקשר לזה פסקה באורות. יש פסקה ידועה מפורסמת באורות, מובאת באורות ישראל, פרק ה' פסקה ב', עמוד קופנון ב' באורות. הרב אומר כך: צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. מה? אנחנו צריכים לדעת, לא כל הכישרונות נמצאים בעם ישראל. לא כל הכישרונות נמצאים בעם אחד ולא במקום אחד ואפילו לא בדור אחד. כל דור יש לו את הכישרון שהוא בא, שהוא מבטא, כל דור יש לו את העולם התרבותי שהוא מביא איתו. כי מפוזרים הם הכישרונות. יש כישרונות שונים בימים שונים, כל עם וכל תרבות עם הכישרונות שלה, עם הייחודיות שלה. והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. מכיוון שכולנו שואפים לשלמות בסופו של דבר, והשלמות היא מילוי כל הכוחות וכל הכישרונות של המין האנושי לצורך מגמה אחת, כן? ועשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, אז זה יסוד האחדות שמאחדת את כל העולם כולו להיות חטיבה אחת. כמובן שזה חזון אחרית הימים, זה עדיין לא בתקופתנו. אבל מה באמת המשיכה שלנו להיות עולם אחד, שכולו קורא בשם השם, שעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, זה אחדות של כל הכישרונות, זה לקחת את כל הכישרונות, ולכל עם יש את הכישרון שלו, ואת הביטוי שלו, ואת את התכונה שלו, תכונת האופי שלו, שבה הוא תורם להיבט הכללי של השלמות. והמגמה של הכל, כן? והיה הר השם ניסה ונכון בין כל הערים, כן? המגמה היא בית המקדש, המגמה היא הקריאה בשם השם שהיא תהיה בארץ ישראל, בעם ישראל. זאת אומרת, יש לנו מה לקחת מאומות העולם. יש לכל האומה מה לתרום, כל אחת והכישרון שלה. כשאנחנו זוכרים אבל מה המרכז, איפה המהות של הכל, איפה נקודת האמצע והתוך של הכל. כן, כן. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. ההמשך של הפסקה, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כלומר, התמצית, הנשמה של הכל, הפנימיות של כל החיים, המגמה של כל העולם כולו, זה גנוז בעם ישראל. אם אתה מחפש מה התיקון המוסרי של העולם, מה התיקון הידי של העולם, זה רק בעם ישראל. אבל כדי לאחד במובן כללי גם את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים, כוונה ספציפיים, להיות חסרים בישראל, כדי שישלמו על ידי העולם. כדי שליצור את האחדות הזאת בין עם ישראל לבין אומות העולם, בכוונה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל באופן כזה שמגמת העולם, מהות העולם תהיה גנוזה בו. אבל כישרונות מסוימים יהיו חסרים בו. וזה היכולת שלו להתאחד עם אומות העולם, כדי שבסופו של דבר כולם יתאחדו סביב אותה מטרה, סביב אותה מגמה. וכל הכישרונות יהיה להם ביטוי באותו כיוון. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. בזה יש לנו יכולת לקבל מאומות העולם את הדברים שאנחנו כן צריכים לקבל מהם. את הצדדים החיצוניים של החיים, את פרטי החיים. וממילא פנויה ידך כלפי השפעה. אם אתה מקבל, אתה גם יכול להשפיע. אלא שהקבלה היא מבחוץ והשפעה מבפנים. הקבלה היא תמיד מהצדדים החיצוניים של החיים. מהאיך. אבל המה, המהות, התוכן, הערך, האידיאל, רק בפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל. מבחינה ערכית, תרבותית, מוסרית, רוחנית, אין לנו מה לקבל מאומות העולם. יש לנו את התורה שלנו, את תרבות החיים שלנו, שהיא ערך חיינו והיא שלם. להפך, זו מגמת העמים בסופו של דבר, בעומקם, בפנימיותם. ישראל נשמת העולם. בין צורך לעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע. כלומר, מלכות בעם ישראל, שלטון בעם ישראל, זה רק מתוך עם ישראל עצמו. מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. ולחיצוניות החיים, לצדדים החיצוניים של החיים, איך לבנות חיים מבחינה טכנית, מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. כלומר, לפעמים יכול להיות שאנחנו גם צריכים לקבל השלמה מאומות העולם. יפיפותו של יפת בו עלי שם. כן? יפת, אמרנו, זה המקור התרבותי של יוון. כן? אחד מהבנים של יפת היו יוון. ויפת, זה כמובן בתורה, באחד מבנם של נוח, אבל אומרים חזל, זה מלשון פוטיה, בארמית, רוחב, מרחב, הצדדים של הרוחב החיים, נקראים פוטיה. ויפת זה מלשון רוחב. הרוחב של החיים, האיך של החיים, הטכניקה של החיים, זה התרבות, זה תרבות מערב, זה התרבות, התרבות שיש לנו לקחת מומות העולם. אבל הפנים, שם, הפנימיות, זה רק בנו. חיל גויים תוכלו וכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. מהצד הפנימי של החיים, מהצד הנשמתי של החיים, אנחנו רק משפיעים על אומות העולם. מרוממים אותם, מעלים אותם, בעצם יותנו מה שאנחנו, ולא מקבלים. השם בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר. אז זה ממש מקביל פה לדברים שאנחנו לומדים אותם פה. וכל זמן שרוחו בקרבו, אנחנו נמצאים בעמודה השנייה שם, וכל זמן שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויר כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו, כי אם הוא יבוא לקחת מאיתם, או הם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם. הרב מדייק פה בביטוי של הגמרא. הגמרא אומרת שכשנכנסו יוונים להיכל, כשאנחנו לא שולטים מה אנחנו מכניסים לתוכנו, זה מתבטא במובן הזה שנכנסים לתוכנו, חודרים אלינו. אנחנו בעצם לא אדונים לעצמנו, אנחנו לא שולטים במה שאנחנו רוצים להכניס ומה שאנחנו לא רוצים להכניס. אבל ברגע שיש רוח איתן בקרבנו, שאלנו איך אנחנו כן מכניסים דברים. כשרוח איתן יש בקרבנו, כשאנחנו דבקים בתורה ובמצוות, כשהקדושה ממלאת את ליבנו, וכשאנחנו צועדים אחרי המגמה המוסרית של החיים, אז העוצמה הרוחנית הזאת, היא נותן לנו את היכולת גם כן להכניס דברים מסוימים, כשאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מכניסים ומה אנחנו לא מכניסים. ואז זה מצטייר כאילו אנחנו מכניסים, ולא הם באים ונכנסים אליהם. אנחנו לוקחים מהם. יפיפותו של יפת בו עלי שם. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות סביון חדש על הרוח הישראלי, לא לחינם הרב משתמש בו בביטוי פרץ. אתם בטח כולם זוכרים את המאוסור, כן? יוונים נקבצו עליי, פרצו חומות מגדליי, כן? יש גמרא, משנה במסכת מידות, שאומרת שהיוונים עשו 13 פרצות בחומה. על איזה חומה מדובר שם? זה בעצם הסורג. הסורג זה מין היה חומה קטנה כזאת של 10 טפחים, שפרידה בין המקום שרק ישראל יכולים להיכנס לבין מקום שאומות העולם יכולים להיכנס. יש מקומות שאומות העולם יכולים להיכנס לבית המקדש ולעבוד, כן, להביא קורבנות, אבל עד גבול מסוים, עד הסורג. את הסורג אסור להם לעבור. זאת אומרת, זה לא חומה אימתנית, זה מין איזה קו דק כזה, איזה 10 טפחים שבאים לציין את ההבדל. עד כאן. אתם לא נכנסים פנימה. והיוונים, במובן מאוד סמלי, פרצו 13 פרצות בחומה. המשנה במסכת מידות אומרת שאחרי שגדרו את הפרצות האלה, אז הנהיגו מנהג שקוראים 13 השתחוויות כנגד אותן פרצות שפרצו היוונים. אז זה בדיוק הביטוי פה. כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, נכנסו להיכל, הכניסה להיכל היא לא רק כניסה פיזית, היא כניסה תרבותית, רוחנית. מה שמך?
ארי.
ארי, כן.
מה היה מניח לקפוץ? לפרמוד את ישראל, להגיד שהם הבדל, להגיד שאנחנו כמו ישראל?
היה מאבק רוחני אדיר. צריך להבין שתרבות יוון, המאבק שיוון ניהלו כנגד אומות שונות, וזה שהם הלכו וכבשו, זה נקרא הלניזם, היה להם אידאה תרבותית מאחורי כל זה. הם שאפו לא רק לכבוש מבחינה אימפריאלית, אלא להשליט את התרבות שלהם על תרבויות של עמים זרים. כי הם ראו ביחס לעמים הפרימיטיביים שסביבותיהם באמת הם בצדק, הם ראו אותה, את התרבות שלהם כתרבות על כזאת. דרך אגב, זה לא רק הם, זה, האמת היא, מה, ניקח היום את, כך היום את אמריקה, כן? המאבק שלה כנגד כל מיני מדינות, זה לא רק, זה רק מאבק פיזי, זה גם מאבק תרבותי. היא מנסה להשליט את התרבות שלה על אומות העולם, בדרך זו או אחרת. אז אצל יוון זה היה יותר, בעמי קדם זה היה יותר אגרסיבי, כן? הם פשוט כבשו עמים והשליטו את התרבות שלהם על עמים מזרים. עכשיו, בעם ישראל באופן מיוחד הם ראו כמשהו שמאוד נוגד את התרבות שלהם. התרבות היוונית הייתה מאוד בעד פריצות, בעד פתיחות מחשבתית, כן? כביכול, כן? כל התרבות שלהם הייתה סובבת סביב הגוף כדבר מרכזי מאוד. גם ההסתכלות על החיים כחסרי מצפון, חסרי תוכן מוסרי. כי הם ראו שזה הדבר, ברגע שתשתחרר במצפון אתה תוכל להתקדם, להתפתח, יצירתיות. הרי היה מפורסם, הם הקימו פה כל מיני, איך זה נקרא? האצטדיונים, לא אצטדיונים, כאלה של תיאטרון, אמפי תיאטרון כזה, כן? ששם הציגו טרגדיות יווניות. הטרגדיות היווניות, המרכז שלהם היה גיבור, שהוא גיבור טרגי, כן? שבעצם המוטו המרכזי זה לראות איך האלים הם משחקים איתו. הוא כביכול אדם בדרך כלל מוצפוני, מוסרי, ורואים שהמוסר שלו לא כל כך מצליח לו בחיים. ובסופו של דבר האלים השונים מתעתעים בו. והפסגה של הכל זה הקתרזיס, כן? ההגעה הזה, זאת אומרת, זה היה גם מפגש מאוד חווייתי, מאוד חזק. הצגה זה דבר מאוד עוצמתי. הוא חודר לתוך הנפש פנימה, זה מין חוויה כזאת. אז היה הרבה יותר, הקהל השתתף בהצגה. והוא הגיע למצב כזה של קתרזיס, הוא מתנקה. ניקוי, קתרזיס זה ניקוי של, מה הוא מתנקה? מהמצפון, מהמוסר. הרב כותב במקום אחר פה, באחד הפסקאות, שהדבר שמכי ראו כדבר מזעזע אצל עם ישראל, זה קדושת חיי המשפחה. לכן הייתה גזרה בתרבות יוון, שכן, כשיוון השתלטה פה, הייתה גזרה על עם ישראל, שכל בת ישראל שמתחתנת, עוד לפני שהיא נכנסת לחופה, היא נבלת אצל ההגמון. לטמא את המשפחה הישראלית. ולכן אחרי זה, ככה הרב מסביר, תקנו חז"ל, שכשאנחנו מדליקים נורות חנוכה, מצוות נר חנוכה איש וביתו. כלומר, ההתייחדות של הנר בבית, הבית הישראלי המקודש, ערכי המשפחה, ערכי הזוגיות, הקדושה, הטהרה, לא הפריצות והניאוף. וזה בדיוק המלחמה בינינו לבין תרבות יוון.
כמה המלחמה הזאת בין יוון לעם ישראל הייתה כאילו, אם מסתכלים על האימפריה היוונית?
כן.
כאילו, אנחנו היינו קטנים בשבילה, או שזה
היה
משהו מרכזי?
שאלה טובה, אני לא יודע מבחינה היסטורית. מבחינה גיאוגרפית, כנראה שאני לא היינו הכי גדולים באזור. בטח לא בתקופת בית שני, שסך הכל היינו אוטונומיה כזאת, היא לא בדיוק מדינה עצמאית, זה לא היה כמו בתקופת בית ראשון שעם ישראל היה אימפריה אדירה וחלה של, אבל מבחינה תרבותית אני חושב שהיינו מאוד מרכזיים לגביהם. מה גם שארץ ישראל היא די נתיב תחבורה חשוב באותה תקופה, מבחינת הקשר בין אפריקה לאסיה וכולי, באירופה.
יצאנו הסיפורים האלה הם
בוודאי.
שאלה סתם מעניינת לי לדעת איך מבחינתם, זה היה עוד איזה
טוב, שאלה מעניינת, לא יודע, צריך לשאול באמת היסטוריון, אבל אני לא יודע. מה שכן, חשוב לי להגיד, שכחתי. טוב, נמשיך הלאה אחרי זה, אולי אני זוכר. אבל כאשר רוח יוון פרץ, להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים על פי המודה היוונית, או על פי המידה היוונית, כיוון שנכנסו להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל. ופה, נזכרתי מה שרציתי להגיד. אתה צריך לזכור, כל הנס הזה של חנוכה, זה מובא ברמב״ם, שהוא מציין את נס חנוכה, הוא אומר, חזרה מחות לישראל יותר מ-200 שנה. משהו כזה, נדמה לי 200 שנה, אם אני לא טועה, צריך לבדוק את זה במקור. זאת אומרת, מדובר 200 שנה לפני חורבן הבית, לפני גלות של 2000 שנה, אז אנחנו מציינים, אם היינו מציינים פה איזשהו ניצחון לאומי, אדיר, כן, מאבק אימתני של ניצחון לאומי, זה לא כזה נשמע בגדיל. זאת אומרת, אחרי זה היה חורבן הבית על ידי הרומאים, ממש דור אחד אחרי כן, כמה דורות אחרי כן. סך הכל 200 שנה. אז הרב מסביר בכמה מקומות שבאמת כל הניצחון שלנו על תרבות יוון, כל המאבק של אותה תקופה בתרבות יוון, זה לא לחינם מתרחש לפני הגלות. זה בדיוק הכנה לגלות. יורדים לגלות ארוכה מאוד של 2000 שנה, שבו עם ישראל מתערה בתוך, כן, יש סכנת תמיעה בתוך אומות העולם, בתוך התרבות של אומות העולם. אין לך מדינה משלך, אין לך תרבות משלך. אז הנטייה הכי פשוטה, והעמים רבים שהתבוללו, כך היה איתם, להתערות בתרבות של העמים האחרים. וכאן יש לנו הכנה רוחנית, כן, לפני הירידה לגלות, בעצם לפני החושך הזה, אנחנו מדליקים נרות חנוכה לפני החושך, שיורד הלילה, כן? אנחנו מאירים את האור ונותנים את העוצמה הפנימית, את העוצמה של הניצחון הרוחני הזה על תרבות יוון ועל כל הגרורות של עד היום הזה, ולכן הלימוד הזה מאוד חשוב לנו עד היום הזה, כי הוא רלוונטי תמיד, כל הזמן. אז זה בדיוק לפני החורבן, זה 200 שנה, זה זמן די קצר לפני חורבן הבית, מתרחש הניצחון הזה על תרבות יוון. כיוון שנכנסו להיכל תמאו כל השמנים שבהיכל, לא פסלו רק את עצמן, או עכשיו, הם רק נכנסו להיכל וכל השמנים שבהיכל נטמאים. לא פסלו רק את עצמן של אותן הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת. אנשים יכולים לחשוב, טוב, את דברים מסוימים אני קולט את התרבות של עמים אחרים, זה נוח לי, זה טוב לי, אבל יש לי עוד הרבה ערכי תרבות אחרים, יהודים וכולי. לא, שתבין, ברגע שהרוח הזאת נכנסת, כל השמנים מתקלקלים. לא פסלו רק את עצמן של אותן הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת, עוללות זה שם נרדף לזימה, כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות, המעשים והתורות, ניתן בהם טעם לפגם. כשהרוח הזר הזה פוגע בנו, הוא נותן טעם לפגם בכל. הלימוד תורה הוא כבר לא אותו לימוד תורה, התפילה היא כבר לא אותה תפילה. כל אחד יודע ומרגיש שלפעמים כשיש איזושהי נפילה רוחנית, אז יש טעם לפגם, יש איזשהו טעם תפל בכל הצדדים הערכיים שלפני יום, יומיים עוד היינו צמאים להם ובוערים בהם, אבל ברגע שהרוח הזאת נכנסת פנימה, היא מכה את כל החושים. להוקדם מקדושתם ולמנוע פעולתם הטובה והקדושה על עם השם. ומפה הדרכה אלינו. ולמען יהיה לנו עמוד זה יסוד להורותנו את הדרך בגלותנו ופיזורנו בין העמים. כמו שאמרנו. יש לנו כאן איזשהו שלט, איזשהו תמרור, איזשהו קריאת כיוון כשאנחנו יורדים לגלות, בין העמים. באיזה אופן נתייחס אליהם לחוכמתם ומנהגיהם? להישמר. שלא ייכנסו אותם הדברים הנקלטים מאוויר ארץ העמים בפנים חיינו. כלומר, האטמוספירה הזאת, התרבות הזאת, יש, כמו שיש אטמוספירה, מבחינת חמצן יש אטמוספירה רוחנית באוויר. יש חיידקים רוחניים באוויר, שאותם לא נקלוט לתוכנו פנימה. לא להכניס את אוויר ארץ העמים בפנים חיינו המקודש בקדושת שם השם יתברך הנקרא עלינו. לבלי נתפתה למור, אנחנו חייבים להתפתות, להגיד, כי אם הזרם הזה ייגע רק בחלק קטן מהדעות והתכונות של פי התורה, טוב, אז יש, טוב, נתפשר בדברים מסוימים. יש דברים מסוימים שאני לא בדיוק הכי חרדי שבעולם, לא שומר עליהם, לא, בסדר, דברים מסוימים, אז אני רואה כאלה דברים כאלה ואחרים, אני שומע כאלה דברים כאלה ואחרים, אז בסדר, בדברים מסוימים אני מוכן להתפשר. דברים אחרים אני אחזיק בכל עוז. כי אם הזרם הזה ייגע רק בחלק קטן מהדעות והתכונות של פי התורה, כי רק חלק זה הנראה לעינינו שמתחלה לנו קובעים. זאת אומרת, אדם עלול להשלוט את עצמו ולחשוב שרק את הדברים האלה שנגעו, אותו הוא קובע. קובע זה כמו גוזל. כן, כמו במשלי יש פסוק, וקבע את קובעים נפש. אני גוזל רק חלק קטן מהתורה. שגם זה, ואף שגם מצד חלק אחד מחמדת חיינו ואור תורתנו שמתחלל על ידי מגע זר, די הוא להיבדל ולהתרחק ולשמור מכל משמר את אורך החיים האמיתיים. אדם שהוא באמת קשור לתורה בכל נימי נפשו, אז אפילו חלק קטן הוא לא מוכן לוותר עליו, ואפילו בשביל חלק קטן שלא ייפגע הוא מוכן להיבדל מתרבות אומות העולם. אבל חלושי הדעות התנחמו כי יחיו בנותר. אנשים חלשים, אנשים שעוצמת התורה והקדושה לא כל כך מפעמת בתוכם, יכולים להגיד, שמה, אנחנו נתפשר על דברים מסוימים, דברים אחרים אנחנו נשמור ונחזיק. הם חושבים שככה הם יחרחו את הילדים שלהם, מתוך מין איזשהו הסתירה הזאת היא לא עובדת בחיים. כן, בערך. יש דברים מסוימים, אנחנו ככה נעגל, ודברים אחרים אנחנו נשמור בכל עוז. אנחנו מלמדים את זה, וצריך כל אחד להגיד את זה לתוכו פנימה, כי זה דברים שכל אחד מאיתנו עלול להיכשל בהם. כן. כן. הרב צבי יהודה אומר, שכתוב שאדם שיש לו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. רק באדם שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז אומר הרב צבי יהודה, דבריו נשמעים קודם לעצמו. כשאדם לומד משהו, הוא רוצה ללמד משהו, קודם כל צריך להגיד את הדברים האלה לעצמו. אז זה באמת פועל על אחרים. החולשי הדעות התנחמו כי יחיו בנותר, ועוד המון רב של תורות אמת וחוקי חיים לפניהם, שהם יחיו בהם, למרות החיסרון הנמצא במקום הנפגש, ברוח הזר שחדר כבר אל עומק החיים הפנימיים שלהם. כן, יש לנו עוד המון רב של תורות אמת וחוקי חיים, מצוות, שבת, הלכות שאני שומר אותם, יש דברים מסוימים שאני מוכן להתפשר עליהם. למרות החיסרון הנמצא במקום הנפגש, ברוח הזר שחדר כבר אל עומק החיים הפנימיים. למדנו שכיוון שרק נכנסו יוונים להיכל, כיוון שרוח הזר חדר עד לפנים, הגיע לפנימיות החיים, השפיע על כל מיני ערכי חיים שלנו, עד לחיי התורה והקדושה לפגוע בהם, אפילו ברק חלק מהם, אפילו במצווה אחת. לשנותם כמעט, כמעט פה זה במובן של קרוב, כן? כמו כמעט רגע. לשנותם כמעט על פי צביונם הם, רק קצת, לחנות, לעשות קצת צביון יווני על החיים, קצת איזשהו רוח מערבית על החיים, כבר תמאו כל השמנים שבהיכל. שוב לא יניחו זווית אחת, הוא כערסה של חכינה, אני רואה שהרב אומר את המשל הזה, כמו ערס של נחש, חכינה זה נחש, התפשט זרם הזר והמשחית בכל גופה של האומה. מרגע שאנחנו מכניסים מעט מתרבות נחר אל תוכנו פנימה, הדבר הזה מחלחל וזורם בכל הדעות, בכל המעשים. אז המצוות כבר נעשים מצוות אנשים מלומדה, וכבר חיי התורה הם לא משהו יהיו פעם, וכבר לא רואים את האמת בכל פינה ופינה שבחיים. לקלקל טעמה, אמונתה ותומתה. תומתה מלשון שלמות האמונה, כן? וכל שמן משחת קודש משמנה של תורה, כלומר, הכוח המקדש והמאיר מחשקנו בכל המצבים, השמן של התורה הוא המאיר את החיים שלנו. והתרבות הזאת היא מחשיכה את החיים שלנו. וברגע שהחושך הזה נכנס, הוא הולך ומתפשט. והנה יתמאו, עד שמשארו מעשים פרטיים מן התורה, ביד אלה הנפטים אחר רוח זר, יעשו כל מיני, יהיו כן יידישקייט, כמה דברים שהם כן ישמרו עליהם. אומר הרב, יהיו כמצוות אנשים מלומדה, קודם כל הם לא יעשו אותם מכל החום והרגש והמוטיבציה של אדם שבאמת הקדושה חיה בליבו. ויותר מזה, על פי רוב הדברים התפילים ישאירו. כן, צ'ונט בשבת, או לא יודע מה, או כן, כל מיני דברים יפים, סביבונים בחנוכה. אבל את הדברים האמיתיים של החיים, את זה הם יזניחו. ולא יהיה בכוח השם ולנצמה להאיר אור קודש. טוב, רק וברוך.